אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
אוקיי, אז היום בפרק יש לנו שוב אורח חוזר, ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על שאלות טובות, ואיך שואלים שאלות טובות. אבל לפני שנתחיל, אני אציג את האורח החוזר שלנו, אליאב אלאלוף, מה קורה?
עוד פעם אני פה.
עוד פעם אתה פה.
מה יהיה?
קיבלנו פידבקים מאוד מאוד טובים על הפרק הקודם, אני אומר זה רמז. אז כנראה שאתה תופיע פה בעוד איזה כמה פרקים.
אסור לעשות עבודה טובה.
אסור, אסור, אסור. זה מייצר לך עוד עבודה פשוט.
בדיוק.
אז היום אנחנו הולכים לדבר על שאלות טובות, ואיך שואלים שאלות טובות. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בואו נדבר שנייה אחת למה בכלל צריך לשאול שאלות טובות. ואחד הדברים שאני למדתי לפני הרבה שנים, זה שאיכות החיים שלנו תלויה באיכות השאלות שאנחנו שואלים. שאלות טיפשיות, חיים קשים. שאלות חכמות, חיים טובים.
בעצם מזכיר לי שהייתי ילד, כל פעם שהייתי שואל מים, אבא שלי אומר, יאללה אין לי כוח, מים לסבתא היו גלגלים, או כל מיני שטויות כאלה. עכשיו, עם השנים, גדלתי והתחלתי להתעסק בעולמות של חדשנות ושיווק אסטרטגיה, אז אני ממשיך לשאול את השאלות האלה. אני שואל, מה קורה אם היינו מגלים שהסוד של וורן באפט זה שהוא לא גובה דמי ניהול? או מה היה קורה אם מסעדות היו מנהלות כמו חברות תעופה? או מה היה קורה אם האנשים היו קונים אמנות כמו שהם קונים נדלן?
מעניין.
הקטע שזה זה לא סתם מעניין, זה גם גורם לנו לראות מציאות מזווית חדשה, פרספקטיבה, שהיא אחרת, וזה גורם לזה שלפעמים משהו שנראה במקור רגיוני או סביר, פתאום נראה מטופש לחלוטין. מישהו שנראה גאוני, פתאום נראה לנו שגרתי.
אוקיי, אני חייב להגיד שקצת בלבלת אותי, אז אני חושב שכמו כל דבר טוב, בשביל להבין את מה שאמרת פה, ניתן דוגמה, אבל בוא ניקח את זה לעולמות שלנו. זאת אומרת, מה היה קורה אם אנשים היו קונים נדלן להשקעה, כמו שהם קונים מכונית?
אוקיי, אז בוא נסתכל על זה. כשאתה קונה מכונית, אתה מסתכל בכמה רמות. אחד, זה רמה פונקציונלית. האם הרכב מתאים לצרכים שלי, האם הוא גדול מספיק, האם הוא נוח, מה הספק של המנוע, מה צריכת הדלק וכו'. הדבר השני, האם כיף לנהוג בו? האם הרכב מרגש אותי? פה זה עניין של הרמה של אני מול עצמי.
אוקיי.
מה הרכב הזה עושה לי? אם בא לי עליו. והרמה השלישית זה רושם על אנשים אחרים. זאת אומרת, מה אנשים אחרים חושבים עליי כשהם רואים אותי ברכב הזה?
זה הדבר השלישי לדעתי מניע הרבה מאוד אנשים, לטוב ולרע. אבל בוא ננסה שנייה אחת לקחת את זה לנושא של מולטי פמילי. אז אם אני הבנתי נכון את השלוש רמות שדיברת עליהן, אז מי שרוצה לצורך העניין להשקיע ולייצר השבחה ותזרים, פחות יעניין אותו כל הנושא של הריגוש והרושם. כאילו, מה אכפת לו אם כיף לגור שם? הוא לא נמצא שם, אנחנו מסבירים את זה להרבה משקיעים. מה אכפת לי עכשיו לעשות רושם על מישהו שקניתי איזה השקעה באיזה מקום סקסי? זה פחות מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה הדברים הטכניים המהותיים שנכונים להשקעה, זה כמה כסף אני משקיע, כמה אני מקבל חזרה, ולאיזה רמות סיכון אני חשוף. זה אנשים פונקציונליים. זאת אומרת, אם אנחנו נקביל את זה לקניית רכב, הם ישאלו... מי יקנה אותו ממני, ובכמה, ומה השוק שלו בכלל. זאת אומרת, יש לו שוק, אני קונה את הדבר הזה עכשיו, איך אני מחר בבוקר נפטר ממנו במרכאות. לעומת זאת, אם מה שחשוב לאותו משקיע זה ליהנות מהנכס, בכל קונסטלציה שתהיה, הוא יכול לדמיין אותו גר בו בעתיד. והדבר הזה יכול לגרום לו להשקיע יותר מדי כסף בשיפוצים, שלאו דווקא יהיו מה שנקרא הגיוניים בהחזר השקעה, כי הוא חושב על עצמו שם, והדבר הזה קצת מתחיל להיות מסוכן.
כן, תשים ג'קוזי במרפסת.
ג'קוזי במרפסת, אחד דיבר איתי על לשים ברזים מזהר, וכל מיני דברים כאלה.
שטויות.
אז אם אני אקביל את זה לעולמות שלך, תקנתי אם אני טועה, האנשים האלה יקנו מכונית ספורטיבית כזאת עם מגניבה, שאין לה שום היגיון כלכלי, אבל בא להם.
זה כיף.
זה כיף, נכון. אנחנו רוצים כיף, אבל בהשקעות אנחנו רוצים שזה יהיה הגיוני וכלכלי, וגם כן. משעמם, דיברנו על זה קצת.
יש את הקטע של הפוזה.
נכון. חד משמעית, אנחנו חיים במדינת הפוזה. אז, כמו שאתה אמרת, זה כיף, אבל זה השקעה פחות טובה.
כן.
והדבר השלישי שאני רואה הרבה משקיעים, שזה נראה לי האספקט שהוא הכי מקביל בין מכונית, נגיד, להשקעה, וזאת נראה לי אחת הטעויות הכי קריטיות שמשקיעים עושים, זה איך אני מספר עכשיו לכולם, בשיחת סלון, בארוחת שבת, במפגשים, שיש לי נכס במיקום נחשק, והם יסתכלו עליי בסוג של הערצה, ויגידו לי, וואלה, אתה תותח. הצלחת.
יש לי דירה בפארק אבניו.
פארק אבניו, אני בפיפט, אני בסנטרל פארק, ממש 2 מטר הליכה משם. שבמקרה הזה, למשקיע הזה חשוב יותר הסיפור, הרושם, במקום לעשות השקעה נכונה. זאת אומרת, הוא כנראה ירכוש השקעה פחות הגיונית כלכלית. זאת אומרת, דירה, כמו שאמרת, בפיפט או בפארק אבניו, והוא לא יקנה מולטי פמילי בשווקים שהם פחות מוכרים למשקיעים הישראלים. הוא יקנה בניו יורק, הוא יקנה במיאמי, הוא יקנה בווגאס. קצת כמו נקביל המכוניות, שוב פעם, אנשים שקונים מזרטי, כי זה עושה, זה מרשים, יש לו רעש מדהים למנוע, זה כיף, אבל זה לא כלכלי כנראה.
אגב, מה קורה בזמן משברים כלכליים בניו יורק, בלס וגאס, במיאמי?
אוקיי, זה כבר סיפור. בגדול, ניתן רפרנס לחברנו היקר וורן באפט, יש כנראה דם ברחובות בשווקים האלה בקריסות. אתה רואה את זה היום דרך אגב בניו יורק כבר, בסקטור של המשרדים.
כן.
אתה רואה כבר משרדי רפאים, אתה רואה צניחה של 20-30 אחוז, אנחנו רק התחלנו, כן? שלא מישהו יתבלבל שאנחנו בסוף.
כן.
אבל שהמשבר דופק בדלת, כמו שאמרת, השווקים האלה, הסקסים, הם הראשונים שנפגעים, הם האחרונים לתקן בדרך כלל, ואז כל הפוזה בורחת מהחלון.
וואלה.
היא כבר לא נמצאת.
טוב, בא לך לטוס לאיפשהו?
איתך תמיד, לאן תשים?
אז זהו, לפני כמה שנים עבדתי עם אלעל באיזשהו פרויקט, וכדי להמחיש להם שהם שואלים את השאלות הלא נכונות, ולכן אתה מפספס הזדמנויות, הצגתי להם איך נראית מסעדה, שהיא מנוהלת כמו חברת תעופה. קצת כמו הדוגמה של ההקבלה שעשינו עכשיו עם רכב ונדלן. זאת אומרת, תחשוב שאתה נכנס למסעדה, ולוקחים אותך כזה דרך אזור ה-VIP, כן, המגניב, כל השולחנות המגניבים האלה, והמפה ונראות, ולוקחים אותך לאזור הרועש ליד המטבח, הכיסאות פלסטיק, אשתך מתיישבת על הכיסא, מתחילה לפקוט מהזעזוע, ואתה מבקש מהמלצר איזה כוס מים שהיא תירגע. זה אומר לך, זה 20 שקלים.
גדול.
עכשיו, אשתך מניחה את התיק שלה על הכיסא של יד, המלצר אומר לה, יש לך תיק? זה תוספת של 100 שקל. עכשיו, אנחנו צוחקים על זה במסעדה, וככה זה חברת תעופה.
נכון.
זאת אומרת, בחברת תעופה מתייחסים לך כמו לחבילה. ומה שמעניין אותם, שהחבילה תגיע ממקום למקום, וכמה שפחות תציק להם בדרך.
אוקיי.
כן, אשכרה, כאילו, בהרבה מאוד חברות תעופה, הכינוי של נוסעים, זה self-loading baggage.
וואלה.
כן.
את האמת?
ככה טייסים דמו על זה.
זה מטורף. את האמת, זו דוגמה מצחיקה. היא, שוב, היא פותחת הראש על איך מסתכלים על זה. ואת האמת שמי שטס לא מאז, זה מוכר. זה לגמרי מוכר. זה מצחיק אבל שאתה עושה את הרפרנס למסעדה. עכשיו מתחבר לי ההתחלה של השיחה שלנו.
כן.
אוקיי.
עכשיו, מה קורה שאתה בא לקנות? אתה רוצה כרטיס טיסה.
אוקיי.
עכשיו, בדרך כלל, מה הם אומרים? כל השאלות מסודרות בצורה שהיא הגיונית, פונקציונלית. זאת אומרת, הם שואלים אותך לאיפה אתה רוצה לטוס. עכשיו, אולי מה יונתי, כאילו, אני לא יודע איפה אני רוצה לטוס, תציע לי דיל.
נכון, לפעמים אני אומר, אני לא יודע, אבל אם אני רוצה לטוס נגיד ל-X, אבל אם יש לך דיל טוב ל-Y, אני אלך לשם.
כן, בוא נשמע. או אומרים לך, מתי אתה חוזר, מתי אתה יוצא? כאילו, מה תאריכים? זאת אומרת, אני לא סגור על זה, די גמיש. תציעו דיל, נראה. תארים או עסקים, למה אני צריך להחליט? אבל תגיד לי מה ההבדל בכסף. עכשיו, יכול להיות שאני מחפש משהו מעניין, בא לי חופשה באירופה, אבל אין לי מושג מה. ופתאום אתה אומר לי, אתה רוצה הופעה של ביונסה באמסטרדם? אני אגיד לך, כן, בוא נלך על זה, יאללה.
נכון.
מגניב. לא חשבתי זה לפני זה, והם כאילו, הם אומרים, לא, אם אתה טס לחול, אתה בטח יודע מה אתה רוצה. ואני לא יודע. אולי אני אומר, אני רוצה לטוס במחלקת תיירים, אבל אתה אומר לי, בוא אני אשדרג אותך לעסקים, תמורת עוד $200. אולי שווה לי. כי אני רוצה עכשיו לטוס עם מישהו ולהרשים אותו שאנחנו טסים ביזנס.
נכון.
אין מושג. למה להניח שהלקוח שלך יודע מה הוא רוצה, אם בערך בחצי מהמקרים זה לא נכון?
אני אפילו אחמיר ואגיד שברוב המוחלט של המקרים הלקוח לא יודע מה הוא רוצה, גם זה הולך מהעבר שלי בתור הייטקיסט, אבל זה גורם לי לחשוב על, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גורם לי לחשוב על אנשים שניגשים לפרויקט להשקעה, והם ישר שואלים מה התשואה. והשאלה הבאה שלהם, הפולו-אפ המיידי שלהם, זה התשואה הזאת מובטחת? כאילו אחי, תלכו, אתה יודע, זוכר את הסרט מת לחיות עם זה, עם איך קוראים שהוא הלך ברחוב עם הפלקט הזה?
מת לחיות 3.
בדיוק, תלכו עם פלקט כזה על הגוף, ובואו תעבדו עליי, שימו שאלות, אני פרייר, בואו תעבדו עליי. שזה מטורף בעיניי.
כן, זו נקודה מעולה. בישראל, האנשים תמיד שואלים כמה חדרים. כמה חדרים. ומה שקרה ש... כאילו, עם השנים, הגודל של החדרים מתכווץ משמעותית. ואז, כאילו, עושים לך בתים, כאילו, שהם יותר, כאילו, גדולים, עם הרבה חדרים קטנים יותר, ויש פחות חדרי שירותים, כי זה לא נחשב. אף אחד לא סופר את זה, נכון?
נכון.
אף אחד לא אומר לך, כמה חדרי שירותים יש? אומר לך, כמה חדרים יש?
נכון.
אז מה שקורה, אתה... מציגים לך מה שאתה רוצה לקנות, מה שנקרא. אז עכשיו, תחשוב שהייתי, נגיד, הולך לעוצר אומנות במוזיאון, או מישהו שקונה אומנות לגלריה, והייתי אומר לו שאני רוצה לרכוש תמונה של בחורה עם הגיל. הגיל יכול להיות מפנינה, היא צריכה לראות קצת עצובה וקצת מאוהרת, יהיה לאישה הזאת סרט כחול על הראש, והרקע צריך להיות כהה. כמובן, אני מוכן לשלם מקסימום 10,000 שקל למטר מרובע של קנבס. למה? כמה כבר עולים החומרים.
נכון.
עכשיו, תחשוב על זה שאם ככה אנשים היו קונים אמנות, זאת אומרת, אם אנשים היו קונים אמנות כמו שהם קונים נדלן, לא היה, כאילו, ורמיר לא היה ורמיר, ופיקאסו לא היה פיקאסו.
נכון, זה היה פונקציונלי. זאת אומרת, הקנבס עלה לך 10 שקלים, הצבע עלה לך 2 שקלים, מה אתה לוקח לי $2 מיליון? אבל זה גם מגניב, וזה, אתה יודע, שנייה אחת לפני שזה, זה, הדוגמה שנתת על החדרים, היא מדהימה בעיניי, כי עם שאלות נכונות, אתה יכול להגיע לאמת, כי אתה יכול לבוא, אתה אומר, אוקיי, החדרים גדלו, אבל הגודל שלהם מצטמצם, ואז אתה יודע, אוקיי, כמה חדרים? 5. ואז הפולו-אפ קוושן הנכון צריך להיות, מה הגודל? 4 מטרים. אוקיי, אז כנראה שאני ישן בתא.
החדרים, נגיד, פעם זה היה, אתה יודע, פעם גודל היה בין 12 ל-14 מטר, ועכשיו זה 8-9 מטר. עכשיו, 8-9 מטר זה כבר, זה קלסטרופובי כזה.
נכון. אבל זה בדיוק הכוח של השאלות, השאלות הטובות, וזה זה מבחינתי המהות. וזה מדהים שכאילו, מה שאתה מחפש,
כן.
בסוף, זה מה שאתה תקבל.
כן.
זה אותו בן אדם ששואל, מה התשואה ואתה מבטיח לי? זה מה שאתה תקבל, אתה תקבל את האנשים שיעבדו עליך, כי אתה בסופו של דבר שואל שאלות טיפשיות, אתה מזמן לעצמך את האנשים, אוקיי, הנה, יש לי פה עכשיו איזה פרייר טוב, אני יכול להמיס אותו.
יש פה ויקטן. כן, אבל אנחנו פה בפודקאסט מולטי פמילי, אנשים מעניין את הפול מולטי פמילי, אז בוא נכוון אותם לשאלות שהם צריכים לשאול, כשהם בוחנים השקעה.
אז אני אגיד לך, שאלות שצריכים לשאול, עשינו על זה, א', 2 פרקים בפודקאסט הזה, ויש לנו עוד סרטונים מלאים ביוטיוב, אז אני ממליץ לכולם לראות, אבל מה שאני הייתי שמח, זה שבאמת משקיעים, כמו שדיברנו היום, זה ההיגיון. שאלות שיסבירו להם את ההיגיון שמאחורי העסקה שמוצגת להם. המטרה של משקיע זה להבין מי מפסיד כסף, מתי ולמה אם משהו משתבש.
כן.
בסדר? מי שמציע לי את ההשקעה, האם הוא מתווך שגוזר עליי את קופון בשנייה שהעסקה נסגרת, זה מתקשר למתי, והוא ירוויח בכל מקרה. לא משנה מה קרה, הכסף אצלו בכיס כבר,
כן.
או שהוא איש הגון, יזם בדרך כלל, שמפסיד ביחד איתי, אבל גם מרוויח ביחד איתי. עכשיו, אם הוא מפסיד, מה הוא מפסיד? הוא מפסיד משהו משמעותי שיכאב לו, או שזאת איזה מכה קטנה בכנף? עכשיו, פה אני רוצה...
מה זה נקרא? מוניטין.
יפה, כיוונת לדעת חכמים. זה מבחינתי הבלוף הכי גדול, שאנשים באים ואומרים, שמע, אם הוא יעבוד על אנשים, אז הוא יפסיד את המוניטין. עכשיו, אני בן אדם שמאוד מאוד 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 חשוב לי המוניטין שלי והשם שלי, אבל אותי לא מעניין אם יזם יגיד לי, תשמע, אם העסקה הזאת נופלת, אני מפסיד את המוניטין שלי. כי בוא, אנחנו גרים בישראל. אותו בן אדם יאחר בבוקר מאלף יקרה ב', מחברת שקר כלשהו יקרה שקר כלשהו 2, אף אחד לא יודע מי הוא, הזיכרון שלנו קצר, ולכן המוניטין שלו לא מעניין אותי. מה שאני רוצה לראות זה שהוא מפסיד משהו משמעותי, ומשהו משמעותי בחיים שלנו, בהשקעות, זה כסף. אני רוצה לראות שהוא מפסיד הון משמעותי, אני רוצה לראות שהוא מפסיד משהו שיקח אותו אחורה, כי זה יאפשר לי להבין שיש הלימה ביני לבינו, והוא ישמור על הכסף שלי. עכשיו, כמו שאמרתי, יש עוד הרבה שאלות, אני לא אלעה את המאזינים, כי עברנו על זה, לכו לפרקים הקודמים בפודקאסט, ערוץ היוטיוב שלנו, יש שם הרבה מאוד תוכן וערך, אבל פה, היום, אנחנו רוצים להדגיש את ההיגיון שמאחורי עסקה, שאלות טובות, שאלות שמביאים לכם את ההיגיון ואת האמת שנמצא מאחורי הסיפור. לא סתם לשאול שאלות, אבל לחתור להבנה מי היזם, מה הערכים שלו, מה האינטרסים, מה המבנה של העסקה, ושוב אני אחזור שוב פעם, מתי, איך וכמה הוא מרוויח או מפסיד איתכם ביחד.
סופר מעניין. האמת שבמיוחד מהם בוולורה, זה שבניתם חברה על בסיס מודל שהוא קצת מזכיר לי, זה של וורן באפט. לא במובן של ההשקעות, אלא במודל שהוא בעצם מחבר בין האינטרסים של המשקיעים עם זה של מנהל השקעות.
אני מבין למה אתה אומר, אבל כמו שבן אדם שמכיר אותך כבר לא מעט, אני אשמח שתסביר שהמאזינים שלנו קצת יבינו יותר על מה אתה מדבר.
כאילו נסתכל על, אתה מסתכל על פרשי ההאת'ווי, חברת ההשקעות של וורן באפט, שווי השוק שלה עומד על כ-700 מיליארד דולר. עכשיו, משבחים את החברה הזאת לפני ולפנים, אבל רוב הספרים ומאמרים שמנתחים את ההצלחה, נוטים להתעלם מנתון אחד חשוב מאוד, שנקרא דמי ניהול. עכשיו, כמה זה חשוב? בואו רגע נשווה. יש משקיע שיותר מצליח מבאפט, קוראים לו ג'ים סימונס. הוא הקים את רנסנס טכנולוג'יס, הם היו החלוצות של השימוש באלגוריתמים להשקעות.
אוקיי.
Okay. קרן שהניבה מאז שהיא נוסדה, תשואה שנתית ברוטו של 66%, נכון ל-2021.
מדהים.
עכשיו, ג'ים סימונס, לא פרייר, הוא גובה 5% בדמי ניהול, ועוד 44% בהשתתפות ברווחים. עדיין, התשואה של הקרן שלו עומדת על 39% עבור המשקיעים. הקרנות שלו כל כך מצליחות, שאחת מהן, מדליון, זה הקרן הראשונה שלו, מאפשרת רק לעובדי החברה ולמשקיעים המקוריים להמשיך להשקיע.
מוכר לי.
אי אפשר להיכנס.
אוקיי.
עכשיו, וורן באפט מתנהל הפוך, מתנהל מורבות שונה. קודם כל, החברה שלו היא ציבורית. היא לא קרן גידור, היא לא קרן השקעות. הוא לא גובה עמלות. ואגב, המקובל זה לא מה שרנסנס קובעים, המקובל זה 2% מניהול ו-20% השתתפות ברווחים.
אוקיי.
עכשיו,
רגע, בוא נעצור שנייה אחת. אתה אומר שוורן באפט, רנסנס או ג'ים, גובה עמלות, הוא קצת יותר גבוה. וורן באפט שונה מאוד, הוא לא גובה עמלות. מה היה קורה אם וורן באפט כן היה גובה עמלות?
אז התשואה, יש לו, לוורן באפט, לברקשייר האת'ווי, יש תשואה ארוכת טווח שעומדת על ממוצע רב שנתי של 20.3%. וזה היה מתכווץ, משמעותית.
זאת אומרת, 20.3% כשהוא לא גובה עמלות, כן. אז בכמה זה היה מתכווץ אם הוא היה גובה עמלות?
זו שאלה שמאוד מאוד עניינה את בחור בשם ג'ונתן קורניש, שהוא רואה חשבון ומנהל השקעות מפלורידה.
אוקיי.
והוא בדק ומצא שכל דולר שהושקע בברקשייר האת'ווי, משנת 65, מהשנה שהתחילה, עד היום, מרגע שהוא באפט היה מנכ"ל, אם השקעת בשנת 65 שם דולר, נכון ל-2021, הרווחת 37,000 דולר.
וואו.
זה פנומנלי, זה מדהים.
טורף.
אבל אם הוא היה גוזר לעצמו קופון של 2% מניהול, ועוד 20% מהרווח בידי שנה, התשואה השנתית הייתה מתכווצת ל-14.2%. בכסף, זה אומר שבמקום 37,000 דולר, המשקיע עושה 1,800 דולר. עדיין מרשים, זה פי כמה מה-S&P 500. כן, S&P 500 באותה תקופה עשה פי 300, זה 10% תשואה שנתית.
אוקיי.
אבל הנקודה היא שהסוד הגדול להתעשרות של וורן באפט, הוא לא רק הסבלנות שלו, זה לא רק החוכמה שלו, זה לא רק העובדה שהוא עושה את זה פשוט לאורך המון המון שנים, זה 70 שנה של השקעות, אלא כאילו זה לא רק הריבית דריבית, אלא גם כי הוא לא גובה עמלות ודמי ניהול. הוא מרוויח ביחד עם המשקיעים.
אוקיי, אז אני חייב להגיד שהפערים הם עדיין מרשימים, אבל הם דרמטיים. זאת אומרת, מבחינתי זה, זה, זה שמיים וארץ. אז מה שאתה אומר לי, זה שאם וורן באפט היה גובה עמלות, כמו שמקובל בעולמות ההשקעה, לא 5% וכאלה, 5%, אז וורן באפט הוא כנראה לא היה וורן באפט, הוא היה עוד איזה משקיע טוב מיני רבים, הוא לא היה אורקל מאומה, לא היה איזה גאון פיננסי.
כן, בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
זה אומר שיזם שמציע השקעות שעובד אתכם בלי עמלות, כן, מרוויח ביחד אתכם, מייצר לכם תשואות גבוהות משמעותית, בעיקר לאורך זמן. לעומת זאת, יזם שעובד איתך ולוקח לך עמלות, כן, גם לא תיווך וכולי, הוא גוזר לך משמעותית את התשואה.
זאת אומרת שאם עסק הוא מבוסס עמלות ולא מבוסס להרוויח ביחד, אתה בוודאות תרוויח הרבה פחות ממה שאתה אמור להרוויח, ואם אתה הולך לאורך זמן, מה שאנחנו מציעים למשקיעים, דרך אגב, כשאתה נכנס להשקעות, אנחנו תמיד אומרים, תכנסו על זה ל-10-15 שנה, כדי באמת לייצר משהו משמעותי שהמשפחה, אתה המשפחתי או אתם, תוכלו ליהנות ממנו באמת, ולא, אתה יודע, לעשות עוד שקל שניים שזה נחמד, אבל לא מוציא אתכם באמת לאיזשהו משהו. מעניין, מעניין, לא ידעתי את זה.
וורן באפט, תכלס, יצר כמעט פי 20 יותר כסף למשקיעים שלו לאורך השנים, בגלל שהוא לא לקח מניו.
זה מדהים. אגב,
גם לעצמו, כן?
זה מצחיק, כי אני לא ידעתי את זה על וורן באפט, ואם אנחנו עושים את זה אצלנו בחברה, אז כנראה שאנחנו עושים משהו נכון. אני שמח, ואפילו מתרגש לראות מה יהיה פה עוד פאסט פורד 15 שנה, עם מה שאנחנו נוכל לייצר למשקיעים. אז מדהים בעיניי, אני מקווה שנתנו ערך, אנחנו משתדלים ככה לשמור על הפרקים מעניינים ולא לא ארוכים מדי, אז אנחנו לצערי נאלצים לסיים פה.
Okay.
אבל אני חושב שבדיוק כמו בפרק הקודם איתך, הצלחנו לייצר כמה זוויות מעניינות למחשבה. א', על איך לגשת להשקעות, וב', איך להסתכל בכללי על החיים. זאת אומרת, שלוש הפרספקטיבות, הרמות שדיברנו עליהן. אז אליאב, תודה רבה. אליאב אלאלוף, על עוד שיחה מרתקת, ומשהו אומר לי שזה לא הפרק האחרון שלנו ביחד, אז stay tuned, מה שנקרא, חברים. אם אתם אוהבים את הפרק, את הפרקים שלי ביחד עם אליאב, דברו איתנו, שלחו לנו הודעות, תנו לנו להבין מה יותר מדבר אליכם, כדי שאנחנו נוכל לייצר תוכן שיותר מדויק עבורכם. בסופו של דבר, אנחנו פה לתת לכם ערך, אז שיהיה שבוע מדהים.
האזנתם למצפן. ואם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.